למדנו בשיעור הקודם על מצוות מעשר כספים והזכרנו שיש דעות האם המקור לזה דורייתא או דרבנן או מנהג, אבל הסברנו שזה לא אומר שמצוות הצדקה היא תהיה דורייתא או דרבנן, אלא מצוות הצדקה היא ברור שהיא דורייתא. השאלה, מי קבע שלתת מעשר זה מידה בינונית, פחות עם מעשר זה מידה רעה, וחומש זו מידה טובה? זו השאלה. אבל המצווה עצמה היא ודאי דאורייתא. וגם מי שאומר שמעשר כספים יסודו ממנהג, הוא אומר שאם הוא ייתן פחות עם מעשר כספים, הוא קיים את המצווה דאורייתא בעין רעה. כלומר, זה לא שהוא לא קיים איזשהו מנהג, שיש, כמו שאמרנו, 10,000 מנהגים, לא כל המנהגים הוא שמר, אז זה מנהג שהוא החליט לא לשמור. במקום זה מוכן אפילו 100 מנהגים אחרים לשמור, כן? זה יהיה לו יותר זול. יקנה, למשל, כלי למים אחרונים מכסף, במקום מעשר כספים. אלא זה מנהג איך לקיים את המצווה דאורייתא כראוי. שאם ייתן פחות עם מעשר, יקיים את המצווה מדאורייתא שלא כראוי. בעין רעה. אבל מה כן נפקא מינה? שאם היסוד של מעשר כספים הוא דאורייתא, אז הוא אומר שגם אדם דחוק צריך להחמיר על עצמו ולהתאמץ לתת מעשר. ויכול להיות אפילו שהיינו צריכים למצוא פטנט, שעניים ייתנו מעשר כספים זה לזה, כדי שיקיימו את המצווה. כמו שאנחנו רואים במצב דחוק בפורים, עניים נותנים מתנות לאביונים זה לזה. ואם המצווה היא, אם היסוד של מעשר כספים הוא דרבנן, אז עניים פטורים. כי הוא באמת, זה מצוות צדקה, אבל הוא לא חייב מצוות צדקה. זה לא שאם זה דאורייתא מעשר כספים, אז הוא דאורייתא צריך לתת מעשר כספים. אבל אם יש פה מצוות דאורייתא, וחכמים אמרו לתת מעשר כספים, אז זה אומר שאני דחוק, פטור מזה. ואם זה רק מנהג, אז גם אני פחות דחוק יהיה פטור, מפני שהוא פטור מצדקה, וממילא הוא פטור מלתת מעשר כספים. למעשה אנחנו נוהגים, כלומר למעשה מקובל שדעת רוב פוסקים שזה עוד רבנן או מנהג. כלומר, אני דחוק לא צריך לתת מעשר כספים. וגם אני בינוני יכול להיות שלא צריך לתת מעשר כספים, מפני ש... הוא בעצם פטור מצדקה. אז מי שפטור מצדקה, פטור גם ממעשר כספים. ככה הלכה למעשה. אני אגיד פה בסוגריים איזושהי עצה. לפעמים אדם מתלבט האם הוא חייב מעשר כספים או לא. כי הוא די דחוק. ואז יש פתרון כזה, שהוא יחסוך חלק מהכסף שהוא צטט למעשר כספים עבור הילדים שלו. מפני שצריך לדעת, מה שהוא מחזיק ילדים עד גיל 18, באופן כללי לא יכול לחשב צדקה. גם מה שהוא משלם לילדים שלו עבור לימוד תורה, לא יכול לחשב צדקה, כי זו חובתו. חובתו ללמד את הילדים תורה, חובתו גם להחזיק את הילדים, מפני שזה חוק המדינה, דינה דמלכותא דינה, שאדם מגדל את הילדים שלו עד גיל 18. מעל גיל 18, אם המצב שלהם דחוק, אז יכולים להחשיב את מה שההורים נותנים לילדים כמעשר כספים. אז כשאדם נמצא בדילמה, האם הוא חייב במעשר כספים או לא, כי המשכורת שלו היא די נמוכה. הוא לא ממש עני, אבל הוא הרבה פחות בממוצע. הוא די דחוק. הוא לא עני, אבל הוא דחוק. במקרה הזה, אז נניח, יש לו, נניח, 500 שקל שהוא צריך לתת מעשר כספים. ההצעה שלי, שייתן נגיד 100 שקלים צדקה, או 200 שקלים צדקה ממש, ו-300 יחסוך לילדים. אם המצב שלו עדיין יהיה דחוק, אז בכסף הזה הוא יחתן אותם. וזה יחשב לו מעשר כספים. כיוצא בזה, ההצעה הזו היא גם טובה לאנשים שרוצים להחמיר ולקיים את המצווה חומש. רוצה להיות עין טובה. למה להיות עין רע? עין טובה. אז מה הוא יעשה? אבל אין לו המון כסף. אז מעשר אחד ייתן צדקה. ואת המעשר השני, כדי להגיע לחומש, יחסוך עבור הילדים, כדי שהם יהיו גדולים, יוכל לעזור להם בחתונה. ואז אם המצב שלו יהיה לא עשיר, יוכל להשתמש בזה, וזה ייחשב לו כנתינת צדקה. כלומר, זה ברור שההורים לא יכולים להחשיב את מה שנתנו לילד מוצרי מותרות כצדקה. כלומר, נניח הורים שואלים, אני יכול לתת לילד שלי כסף שניצאתי לצדקה? אז השאלה איך הילד חי? או בשאלה מה רמת החיים שלהם? אם לילד למשל יש מכונית, ברור שלא. אם קנו לו דירה, ברור שלא. אם קנו לו הכל רהיטים חדשים וטובים, לא חיפשו את את המחירים הזולים, אז ברור שלא. כלומר, מתי אפשר להחשיב את זה כצדקה? כאשר באמת הם חיים בחסכנות. אז אפשר להגיד, באמת מצבם הוא לא מרווח, הם עכשיו בשלב זה עדיין בתקופת הלימודים, צריכים לעזור להם, ולכן אפשר להחשיב את זה כצדקה. ואז, אבל, זה לא יפה לתת את המעשר לילדים שלו. אז לכן, זה החומש. את החלק השני, רוצה להיות מידת חסידות, מידת טובה, לתת חומש, אז מעשר אחד נותן רגיל, המעשר שני, הוא יכול להיות לילדים. ואם ירחיב השם גבולו, ייתן את כל זה לצדקה. ולילדים ייתן במסגרת אחרת. אנחנו נחזור עוד קצת ונברר שמצוות הצדקה היא מצווה סובייקטיבית. אין קביעה ברורה מה צריך לתת לכל אדם אני. אמנם היה את זה בזמן חז"ל, קופה ותמחוי, מה צריך לתת לכל אדם שנמצא בעיר, כל כמה זמן בגד, כל כמה זמן אוכל וכיוצא בזה. אבל המציאות משתנה. וכך אנחנו למדנו, כי פתוח תפתח ידך לו וכו', די מחסורו אשר יחסר לו. צריך לתת לו מה שחסר לו. ועל פי זה למדו, היה אדם עשיר שירד מגדולה, והיה רגיל לאכול מאכלים מאוד משובחים, צריך להמשיך לתת לו מאכלים משובחים. אלא שהסברנו, שאין הכוונה שבגלל שאדם שנתיים היה עשיר, עכשיו 50 שנה שהוא עדני ניצטת לו מאכלים טובים. אלא שנרקח לו את הירידה, שלא ייפול ויתרסק, אלא להוריד אותו לאט לאט, היה רגיל למכונית טובה, להוריד אותו קצת, לא מיד למכור הכל ויתחיל ללכת ברגל. הוא יכול למות מצער בזה. זה לא כמו אדם אני סתם אומר, גם לי אין מכונית. נכון, אתה רגיל, אבל הוא נופל, וכשהוא נופל זה יכול להיות לו הרסני. לכן מורידים אותו בהדרגה. עוד כלל אמרנו, שאם יש עניים שצריכים דברים בסיסיים יותר, מקדימים את אותם עניים לעשיר הזה שירד מנכסיו. ומכאן, לכלל הכי חשוב, הלכה למעשה, זה לתת צדקה בחוכמה גדולה, על ידי גבאים הגונים. זה הדרך. לא לתת צדקה סתם, אדם פושט יד לתת, אלא לתת צדקה על ידי מי שמוכר לנו כי יודע לנהל את הדברים נכון. כך צריך לתת צדקה. והדבר הזה חשוב מאוד, הוא חשוב גם כדי שלא יגנבו. אבל לא רק כדי שלא יגנבו, כי צריכים לדעת איך לעזור, ובמיוחד בדורנו. שיש היום די הרבה כסף. לאנשים לא חסר לחם לאכול ובגד ללבוש, במובן הבסיסי ביותר. והחוכמה הגדולה היא איך להעמיד את האדם על רגליו. זה לא אומר שכשלא חסר לחם ובגד, האנשים לא עניים, כי אמרנו, מצוות הצדקה זה מצווה שתלויה במצב הסובייקטיבי. כלומר, אם היום לרוב האנשים, ל-99% האנשים יש מקרר, וידם חסר לו מקרר, מצוות את לו מקרר, למרות שלפני 50 שנה, מי שלא היה לו מקרר, לא היה צריך לקנות לו מקרר. וכיוצא בזה. כלומר, מצוות צדקה היא לפי המקובל. לא צריכים לתת לכל אחד לחיות כמו הממוצע, אבל צריך לתת לכל אחד לחיות כמו הדרישות הבסיסיות שיש לאנשים. כלומר, מה שנחשב היום מאוד בסיסי, שבלעדיו אדם מאוד מצטער, זה נחשב צורך גדול שבשבילו נותנים צדקה. כן.
אם האדם נתן את המעשר כספים שלו למישהו שמתריך צדקה, ואיך יתברר שזה לא הצדקה, הוא נוחל?
אם נתן את הכסף לנוחל, אז לא קיים את המצווה. או אפשר להגיד, היה לו כוונה טובה, על הכוונה יש לו משהו, אבל לא קיים מצווה. וזה מה שכתוב שירמיהו, הוא התפלל על אנשי הנתות שהיו רשאים, שאפילו אם נותנים צדקה, יקשלו לתת את זה לעני שאינו הגון, שלא יהיה להם על זה שכר. כלומר, זה שהוא מתכוון לטוב, אז כמובן על הכוונה יש שכר, על הרצון הטוב. גם זה תלוי כמה הוא אשם בטעות שלו. ככל שהוא אשם יותר, אז הוא הפסיד יותר את המצווה. אם הוא באמת מסכן, תמים, קשה היה מאוד לדעת את זה, אז יש לו יותר מצווה בזה. צריך להיות. אם נתן לנוחל, שאלה טובה, הוא אומר, נתן כסף, מעשר כספים לנוחל, האם צריך להפריש שוב פעם? אני חושב שמולו השם, הוא לא צריך להפריש שוב. דומה למי שהביא קורבן, וכהן, שמוחזק ככהן, הקריב את זה, והתברר בסוף שהוא לא כהן. יש בזה דעות, ויש אומרים שהוא יצא ידי חובה. כי הוא אנוס, הוא חשב שהוא כהן, ויצא. אז נכון שלא כי את המצל מן המובחר, אבל יצא. ככה גם דנים, מי שהתברר לו שהתפילין שלו פסולים, מה עושים? הוא לא קיים תפילין עכשיו 20 שנה? אז מביאים שיש דעה, שאם לא הייתה סיבה לחשוש שהתפילין אינן כשרות, אז הוא קיים את המצווה. כמו במקרה שלא ידעו שהכהן הוא באמת אינו כהן. בכל אופן נחזור. אך היום צריכים חוכמה גדולה מאוד לדעת איך מחלקים את הצדקה. מפני שאפשר ליצור מצב שבו אנשים מתרגלים לקבל צדקה, מתכוונים לקבל עזרה, ולא לומדים לעבוד, ולא מתאמצים להעמיד את משפחתם על הרגליים בכוחות עצמם. ובסופו של דבר יש בזה נזק גדול. מפני שחשוב מאוד שיהיה גם כבוד לאדם. לאדם שמתרגל להזדקק לבריות, הוא חי חיים מושפלים, והמשפחה שלו חיה חיים מושפלים. ולפעמים גופים של צדקה מרגלים אנשים לחיות בצורה שפלה. לפעמים גם המערכת של העזרה הסוציאלית שיש במדינה גורמת לאנשים שיהיה עדיף להם להיות מובטלים, להיות משפחות חד-הוריות, שעל ידי זה יקבלו יותר עזרה ולא יעבדו. ולפעמים אדם אומר, אני לא משלם לי לעבוד. אני ככה מקבל יותר עטבות. יש לי הנחות, יש לי עטבות, כל מיני אנשים עוזרים לי, ובסופו של דבר זה לא טוב. ולכן אמרו חכמים, והתורה כבר אמרה, והחזקת בו, זו המצווה הגדולה, שאדם ידע לעמוד על רגליו בכוחות עצמו. זו המצווה הכי גדולה. ולכן אמר הרמב״ם, שהמעלה הכי גדולה בצדקה, זה לתת לאדם אפשרות להתפרנס בכוחות עצמו. וזו חוכמה גדולה. לפעמים, למשל, גבאי הצדקה, צריך לבוא לאדם ולהגיד לו, אתה מתקשה להתפרנס, בסדר. על כל שקל שאתה מרוויח, ניתן לך עוד שקל. או עוד חצי שקל. ואז האדם יצטרך לעבוד. ירוויח 4,000, יקבל עוד 2,000. אם זו משפחה גדולה, יקבל עוד 4,000. אבל הוא ילמד לעבוד. והמשפחה שלו תתייחס אליו בכבוד. יכול להיות אפילו שאפשר לעשות את זה בסתר. ולהביא לו עבודה. ולסכם עם בעל הבית שלו, שאומנם לך זה שווה 4,000 שקל. אנחנו ניתן לך מהצד עוד 2,000, ותיתן לו את זה בדרך של כבוד. ואז אדם הוא מרוויח, 6,000 שקל, חוזר הביתה, מביא פרנסה, והילדים שלו לומדים גם, א', שמכבדים את האבא, וב', לומדים את הערך של עבודה. כי הרי במשפחות שאבא בהם מובטל, יש סיכוי רב שגם הילדים יהיו מובטלים. כלומר, זו הדוגמה שהם רואים. לכן חשוב מאוד לתת את זה לגבאים שיודעים לחלק נכון. וצריך לדעת שהיום, לפעמים, מרוב שיש כסף, אז לפעמים כל מיני גופי צדקה מחלקים את הכספים שלא בצורה חכמה. למשל, לפני פסח יש קמחא דפסחא. ואז מחליט הגוף, הארגון של החסד, מחליט לחלק מנות לקראת החג. מנה הוא מגדיר, תעלה 150 שקל או 200 שקל. יהיה במצות, יין, שמן וכו'. חבילה של... ועכשיו נהיה להם תרומות 5,000 מנות כאלה, 5,000 חבילות. וצריכים לחלק את זה. למי יחלקו? ומי שמכיר, מתחילים לחפש אנשים. אולי אתם, אולי אתם, אולי אתם, אולי אתם, מתחילים לדחוף את זה. ונותנים לכל מיני אנשים, ואז יש רשימות ארוכות של כל מיני נזקקים. חלקם יותר, חלקם פחות. וזה לא כל כך בריא. גם צריך לדעת, אדם שאיננו נזקק ומקבל צדקה, זה לא טוב. זה גורם לו לכללה. כמו שהמשנה עומד בסוף מסרת פועה, אדם שעושה את עצמו שהוא עני ומקבל צדקה, יהיה בסוף עני. אדם שעושה את עצמו פיסח, שלכן הוא לא יכול לעבוד וצריכים לעזור לו, הוא יהיה פיסח. כלומר, כשאדם אומר אני נזקק, הוא גזר את דינו, שיהיה נזקק. לכן מי שאיננו נזקק, לא טוב שיקבל צדקה, לא טוב שיקבל עזרה. לגבי אברכים, לפעמים זה משהו אחר. כי אברכים, הציבור מחזיק אותם, ויש לו בזה כבוד, ולכן אם זה לאברכים שלומדים תורה, זה משהו אחר. בזה אין לאדם אבון בידו שהוא אומר, אני קיבלתי ואני לא נזקק. לא, זה בסדר. אבל החלוקה לנזקקים היא עלולה להיות חלוקה לא הגונה. ולכן, כלומר, לא חלוקה נכונה. דבר נוסף, לפעמים יש ישיבות שמתרימות לצדקה, ושוב, לפעמים יש ישיבה שכבר נתמעטו תלמידיה, וכבר לא קיימת כמעט, אבל יש שם מערכת של ארגון, של לאסוף צדקה. כמו שאומרים, שמקיים מנגנון, אז המנגנון נשאר. הפקידות זה הדבר הכי קיים. אמרו על זה בבדיחה, מאיפה המקור הזה, רואים במגילת אסתר, בפורים, שאחשוורוש ציווה בעצת המן לאסוף בתולות כדי למצוא לו אישה. ואחר כך כתוב, יקבץ בתולות שנית. למה צריך עוד פעם לאסוף בתולות? כבר עשו פעם. אלה הקימו מנגנון לאסוף בתולות, המנגנון ממשיך לעבוד. אחרי שפעם ראשונה אספו, המנגנון ממשיך לעבוד. אז יש מערכת של גיוס כספים, היא ממשיכה לעבוד. זה אחד. דבר שני, הרבה פעמים מערכת הזו של הגיוס כספים, היא עולה המון כסף. גם זה דבר שצריכים לחשוב. איך לתת את הצדקה? אומנם מצד אחד, הזכרנו בעבר את הרמב״ם שאומר הכל לפי המעשה, שיש מצווה לתת יותר פעמים צדקה, נניח אם יש אדם 100 שקלים, עדיף שייתן 10 פעמים 10 שקלים, מאשר שייתן בבת אחת 100 שקלים. כי כשהוא נותן 10 פעמים, אז הוא מרגיל את עצמו עוד פעם ועוד פעם לעזור. אבל דובר על מקרה שאדם היה בא ומבקש כסף לכל לחם. נותנים לו 10 שקלים בשביל לחם. אבל אם היום לא זה מה שהוא צריך, הוא צריך באמת 3,000 שקל. למשל, נניח הוא צריך ללמוד מקצוע, צריך קורס, הוא צריך 3,000 שקל לקורס הזה, 5,000 שקל לקורס הזה, מה זה יעזור? עוד 10 שקלים, עוד 10 שקלים. זה לא הדבר, וכבר למדנו מצווה הכי גדולה והחזקת בו. אז הוא צריך בעצם עזרה משמעותית פעם אחת, והוא יעמוד על רגליו. ואם נותנים 10 שקלים פה, ו10 שקלים פה, ו10 שקלים פה, בעצם תרמו פחות. כי צריך לדעת, היום האיסוף, המנגנון של איסוף הכספים הוא יקר. נניח אם יש עמותה שהיא מקבלת צדקה, המון פעמים 18 שקל. אז קודם כל, כמה עולה שורה בבנק? הרי הכל עובר דרך הבנק. והם חייבים לעשות את זה דרך הבנק, כדי שהוא פטור ממס וכו'. אז הכל צריך להיות מסודר. כמה עולה שורה? יכול להיות שעל 18 שקלים, הם משלמים על השורה בבנק קרוב ל-2 שקלים, שקל 21, יכול להיות שאחר כך במעבר של הרואה חשבון זה עולה עוד כסף, יש פקיד שצריך לעשות את זה, יכול להיות של ה-18 שקלים, יכול להיות שצריכים לשלוח מכתב, תודה, לכתוב קבלה, כלומר זו קבלה, רואה חשבון צריך לעבור על זה. כלומר כל המערכת הזו של הבנק ושל הנהלת חשבונות יכולה להוריד את ה-18 שקלים האלו, אולי ל-12 שקלים, יכול להיות, אני יודע, אולי, חופן זה ברור שחלק יורד. ואם עוד יש עמלה לזה שמטרים, אז בכלל, יש מקומות שהעמלה היא 30%. זה גבוה, אבל לא מאוד גבוה, כי יש מקומות שהעמלה היא 50%, ויש מקומות שאפילו 60%, ויש מקומות שהם אומרים, הרי זה שמטרים גם הוא אני, אז עד רבה, שיהיה לו עמלה גדולה. אז עשו עבודה של איסוף צדקה, זה הפרנסה שלו. כמו שתהיה עבודה פרודוקטיבית, שיעבוד ויכניס כסף, ייתן מעשר בעצמו, אז גם איסוף הכספים הופך להיות מין פרנסה כביכול להחזקת עניים. ואדם, אם כן, כשהוא נותן תרומה, 18 פה, 18 פה, 18 פה, 18, בעצם הוא נתן, במקרה הטוב, 80-70% מהסכום שלו הגיע לצדקה, במקרה הרע, נכון ש-40% רק הגיע לצדקה. גם, ויחד עם זה צדד, גם קשה לבוא בטענות לישיבות שככה מתרימות, כי הם אומרים, מה נעשה? לא יבוא אלינו תרום אחרת. אנחנו צריכים להטרים, צריכים להפעיל אנשים, צריכים להפעיל טלפנים, טלפניות, אין לנו ברירה. אז זה מטלפנים, וצריך לתת להם מסכורת, והמסכורת היא בערך 30%, 40%, זה מה שזה עולה. אז מה הפתרון אם אדם רוצה לתת צדקה נטו? שהוא יבחר לעצמו את המקום שבו הוא רוצה לתרום, וייתן את כל התרומה שלו לשם, או לשני מקומות, ועל ידי זה, הכסף שלו יגיע נטו, לא יצטרכו לטלפן אליו כדי שהוא יתרום, ואז לא יתרד עמלה, אלא הוא יתרום, וזה יגיע באופן נקי. כלומר, הוא לא, אם הוא נותן את זה לאדם אחד, אז באמת הוא תרם רק לאחד, ואולי כדאי לתרום לקצת יותר במיוחד, הוא תורם לאחד, בסוף יתברר שהוא לא עני, כל כספו ירד לטמיון. אז אם הוא תורם לגוף, לישיבה, למוסד, שהוא דואג להרבה אנשים, אז התרומה שלו מתפצלת להרבה דברים, ולא ירדה עמלה גדולה על מה שהוא נתן. אבל זה אמרנו, בתנאי שהוא בוחר, טוב את הגוף שאליו הוא מתרים. וכדי שאדם באמת יצליח לעשות את זה טוב, צריך שהוא יקדים. והוא ילך ויבחר את המקום שאליו הוא רוצה לתרום, ויתרום. ואז שיתקשרו אליו או יבוא אליו בבקשה, אולי יש לך צדקה, ולא נעים לאדם. כי אם כבר מבקשים, לא נעים לו להיענות. אבל מצד שני, איך אדם ידע אם צריך לתת תרומה או לא צריך לתת תרומה? אבל אם הוא כבר נתן את המעשר שלו, אז הוא פתור. הוא כבר קיים את המצוות צדקה, בעין בינונית. איננו צריך לתרום יותר. ומה שאמרו, שכל אני שמחזר על הפתחים, ראוי לתת לו משהו, התכוונו לתת לו מעט. משהו שאפשר לקנות בו דבר הכי קטן, ואולי אפילו את זה לא צריך. מדוע? מפני שכיוון שהוא כבר פושט יד, אז מי יודע כמה נתנו לו. אם הוא בא לקופת הצדקה, אז הגבאים שהצרה צריכים לדאוג לו. אבל אם הוא פושט יד בעצמו, אז אולי הוא מקבל הרבה כסף מאנשים. תן דוגמה. יכול להיות שהוא מקבל 5 שקלים מכל אחד, ונתנו לו ככה ביום 100 אנשים. אז יש לו 500 שקלים ביום. 20 יום. כמה יהיה לו? 10,000. מסכורת מכובדת. ואם יש כמה שנתנו לו 20 שקלים, אז עוד יכול להגיע ביום ל-800 שקל. לכן, כאשר אדם מחזר על הפתחים, נותנים לו מתנה מועטת. בדרך אמרנו רק 100 נותנים, אולי נתנו לו יותר. מה זה מתנה מועטת? 0.5 שקל, משהו כזה. 10 אגורות, 0.5 שקל. בעצם מה שאמרו זה כפרוטה, משהו כזה. ולא יותר. זה לא, כלומר, וזה דין, זה לא המצאה שלנו. כלומר, זה דין שככה נותנים. ככה הגמרא בעבר רדף ת' עמוד א', לא לתת לו מתנה גדולה, אלא משהו שאפשר לקנות בו משהו מינימלי. אפשר להגיד זה, או פרוטה, שזה היום נגיד כשלוש אגורות, אז אפשר גם 10 אגורות, הכי הרבה 0.5 שקל. במיוחד מה המטרה? המטרה היא שיהיה לכם לאכול, בגד ללבוש, זה יעזור לזה. אם כמה ייתנו לו 0.5 שקל, יהיה לו מה לאכול. כמובן, יש מקרים שבהם נותנים צדקה ולא יודעים למי נותנים, ואז הכסף הולך לקניית סמים או אלכוהול. אז שוב, לכן צריך לתת את הצדקה דרך גבאים הגונים. ומה שפושטים יד, אם אדם חושש, אולי זה שפושט יד הוא אלכוהוליסט וכדומה, אז הוא בכלל לא צלטט. אבל אם הוא נראה לו אדם הגון, אז ייתן, אבל 10 אגורות עד 0.5 שקל, לא יותר. ואם יגיד הוא תן יותר, אז יגיד, אני כבר נתתי את המעשה כספים שלי, ומה לעשות? אני כבר לא יכול לתת יותר. אם יכול לתת יותר, שייתן את זה במקומות שהוא בחר, כמקומות הטובים יותר. ומכאן לסדר הקדימה. יש המון צרכים של עניים. מה אדם צריך להקדים? הדין הזה הוא נוגע גם לצדקה, גם להלוואה, לגמות חסדים, בכל. ובכל המקומות שכתוב לתת לגמות חסדים וצדקה, תמיד העקרונות האלה מופיעים. יהיה וחי אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. הרי יש לנו פה כמה כללים. כי אביך אביון. זאת אומרת, לאביון צריך לתת צדקה. אם יש אדם שאין לו לחם, ואחר יש לו לחם, אבל אין לו חלב וביצים, שזה גם מאוד חשוב. אז כמובן צריכים להקדים את זה שהוא יותר אביון, זה שחסר לו לחם. ואם יש אחד שיש לו כבר לחם וביצים וחלב, אבל אין לו בגדים, ולשני אין לחם, אין חלב וביצים. אז כמובן חלב וביצים קודמים לבגדים. וכי יוצא בזה, כמה שיותר אביון, קודם יותר. זה כלל אחד. כלל שני, מאחד אחיך. כלומר, משמע משפחה. אם יש לאדם קרוב, הקרוב קודם. למשל, אם יש לו אח ובן דוד, שניהם זה נזקקים, אז האח קודם. ומה הסדר? הסדר הוא כך. הורים, קרבה ראשונה. שנייה, ילדים. זה לכאורה מפליא, נכון? חשבתם בטח ההורים, הילדים לפני ההורים. הילדים לפני ההורים כשהילדים קטנים. שאז יש חובה על ההורים לפרנס אותם. אבל כאשר הילדים כבר עברו גיל 18, אז ההורים שלו קודמים לילדים. זה קרבה יותר. יש לו יותר חיוב לדאוג להורים מאשר לילדים הגדולים. אז ההורים קודם, אחרי זה ילדים, אחרי זה אחים, אחרי זה דודים, אחרי זה בני דודים, ואחרי זה בנים של בני דודים, וכיוצא בזה. דודים ודודים זקנים, דודים זקנים קודמים, וכיוצא בזה. לפי סדר הקרבה, כמה שיותר קרוב, קודם. עוד כלל, באחד שעריך, שעריך, משמע, קרוב אליך, בשער שלך, איפה שאתה נכנס לעיר. אז אני אעירך ואני אעיר אחרת, אני אעירך קודמי. ועוד כתוב פה בארצך, אשר השם לוקח נותן לך. מכאן יש הלכה, שאני אעיר ארץ ישראל, קודמים לעניים בחוץ לארץ. אני רק רוצה לחזור ולראות איך שסדר הקדימה, גם במצוות ההלוואה. מה נאמר? כסף תלווה את עמי, את העני אימך. מה זה אימך? למדו מאימך, כמה שיותר אימך, יותר קרוב. כלומר, יש פה שני כללים. כלל אחד, את העני. אני קודם למי שאינו אני. זה דומה למה שאמרנו פה, אביון. כמה שיותר אביון, קודם לפחות אביון. אחרי זה אימך, מה זה אימך? כמה שיותר אימך, כמה שיותר קרוב אליך, קודם. אותו דבר למדנו פה. מאחד אחיך ואחד שעריך. והדברים משלים זה את זה. שמה זה? למה נאמר מאחד אחיך ואחד שעריך? כי זה יותר עמך. כמה שיותר קרוב אליך, קודם יותר. ויש בזה חוכמה גדולה מאוד. מפני שאם לא היו אומרים את הכלל הזה שהקרוב קודם, אז הצדקה הייתה הופכת להיות כמו שאנחנו רואים לפעמים בחוץ, שזה עניין של מודה. נהיה פופולר לתרום לאיזה משהו או למישהו, תורמים. אנשים פותחים את ליבה ופתאום תורמים. משהו לא פופולרי, לא תורמים. והאדם מאבד את האחריות האישית שלו לשים לב לסביבה שלו. דבר נוסף, הרי אמרנו, הצדקה צריכה להיות בחוכמה, הצדקה צריכה להיות כמו השקעה. אדם צריך לתת כסף בצדקה עם חשיבה לא פחות מאשר כשהוא צריך להשקיע כסף. הוא צריך לראות איך הצדקה שלו תועיל בצורה הטובה ביותר. ואיך הוא יכול לדעת כאשר מדובר על מקום רחוק? שמדובר על אנשים שהוא מכיר אותם והם קרובים, אז הוא יודע לתת את זה כראוי. אם זה אנשים רחוקים יותר, הוא פחות יודע לשפוט את הדברים. דבר נוסף, הזכרנו כבר שהצדקה זה עניין סובייקטיבי, כלומר זה תלוי בזמן, במקום ובאדם. בזמן כמו שפעם, למשל, אמרנו מוצרי חשמל בסיסיים זה היה מותרות והיום זה דברים בסיסיים. המקום, שוב, מה שאנשים שגרים נניח בעיר צריכים, זה לא מה שאנשים שגרים במושב צריכים. במושב, בדרך כלל, אנשים מסתפקים ביותר מועט. כלומר, מצד אחד אולי מכונית הם יותר צריכים, אבל מצד שני, הבגדים בדרך כלל יותר פשוטים, פחות קונים מותרות. קהילה דתית צריכה פחות, בדרך כלל, אדם דתי מבזבז פחות כסף. ואדם חילוני, לפעמים הדברים שהוא מוציא עליהם, הם מבחינתו, הכרח. הכרח. כמו שאמרנו, לעשיר שירד מנכסיו, צריך לתת לו, אשר חסר לו, לפעמים, גבאי צדקה, חכם, יודע שהזוג נמצא במצוקה כספית, ויש ביניהם מתח, ואז הוא צריך לתת לו, קצת לתת לו כסף, שיוכלו ללכת מפעם לפעם, למסעדה, לא צריכים הכי יקרה, תלכת למסעדה, שיבלו קצת ביחד, או שכסף שיטיילו קצת ביחד. אז מה שיש בעיר, ההוצאות שיש לאדם כזה בעיר כדי שירגיש פעם טוב, מפעם לפעם, זה שונה ממה שאדם ביישוב. שונה חילוני מדתי. לכן, יש את המצווה שיעזרו לבני המקום ובני המשפחה שהם חיים באותה מנטליות, באותו סגנון, וממילא מובן יותר שצריכים לתת זה לזה, כמו שהזכרנו. בציבור, הרבה מהציבור החרדי, מקובל לתת לפני החתונה דירה. אז זה, אני אעירך, קודם, מי שנמצא בציבור הזה, צריך לתרום לעניין הזה. אבל אם אדם נמצא בציבור אחר, נניח הוא גר בקריית ארבע, כן, שם לא נותנים דירה. אז עכשיו יבואו אליו, ויבקשו, בוא תתרום כסף כדי לקנות דירה למישהו מרמות, או מישהו מבית שמש, או מישהו מקריאת ספר. הדירה לא יקרה, סך הכל 120 אלף דולר, לא נורא. והוא מקבל מההורים עזרה אולי עשירית בשביל לקנות דירה. אז ודאי שהוא לא צריך לתת, אבל ברגע שממילא כל אחד דואג יותר לבני מקומו, אז לא יהיו פערים כאלה. זה ברור שלא יבוא אליו אדם שיש לו דירה לבקש ממנו צדקה, לבקש צדקה ממי שעדיין אין לו דירה. זה רק יכול להיות כשבאים ממקום למקום. ובכלל, כשבאים ממקום למקום, יש גם יותר אפשר יותר לשקר. אני סיפרתי סיפור, ואני חושב שהוא סיפור מאוד חשוב, מאלף, שפעם אחת הגיעה לפה ביישוב איזו אישה אחת, שהייתה, זה היה כנראה המנהג שאנחנו לא ידענו, אבל היא באה, דווקא בדלת אצלנו משהו כמו 5:15 בבוקר. אז אני ישנתי, ואשתי קמה, ושמעה את הדפיקות, ונתנה לה להיכנס, ושאלה מה היא רוצה. אבל היא ידעה כבר שאני לא, היא רצתה שאני אתן מכתב תמיכה, או יעודד את האנשים לתרום אחרי התפילת שחרית, לתרום לה. כי היא נמצאת במצוקה, אני נוציא אותה מן הבית, ואם לא תהיה לה 4,000 שקל עכשיו, או קצת יותר, לשלם שכר דירה על כמה חודשים, או חודש, אז יזרקו אותה. זה מה שהיא צריכה. והיא רוצה שאני יעודד. טוב, אז אשתי ידעה שאני לא יעודד, בלי שאני יודע את הדברים, אז ניסתה לפייס אותה בדברים, לתת לה קוסטי, אבל היא ידעה מה היא רוצה. היא רצתה שאני אתמוך, וזהו. ביקשה שהיא להעיר אותי, אז ברור השם אשתי לא העירה אותי. וככה אותה אישה הלכה לקדומים. אני רק אחרי כמה ימים נודע לי. בקדומים עשתה קופה יפה. ואלא מה? שבסוף, אחרי שכבר תרמו, אז הלך שם הבן של הרב, לראות קצת, לבדוק אחריה. כי היא סיפרה שיש פה מישהו שעוזר לה, מסיע אותה, כדי שלא תצטרך, לא יזרקו אותה מהבית. הלך למטה, ראה את המונית, שאל, אתה עוזר לה? הוא אומר, מה פתאום, אוי ובוא, אם היא לא תשלם לי. זה קבוע, היא משלמת, וזהו. קצור, ברר שזה משהו קצת קבוע. שהיא נוסעת ככה, כל הזמן צריכה כמה אלפים, כדי שלא יזרקו אותה מהבית. טוב, אבל כיוון שכבר אשתי אמרה לה שאם היא רוצה לקבל ממני עזרה, אז שתתקשר אליי ונדבר בטלפון. דיברנו בטלפון. אז קודם כל אמרתי, איפה את גרה? למה שמה לא עוזרים? כי זה שכונה מוכרת, שאני שם מכיר אחד הרבנים שם, שהוא גם איש פעיל ציבור. אז אמרתי, למה לא תפני אליו? אמרה, לא עוזרים וכו'. אמרתי, בסדר, תחזיר אליי, עוד כמה ימים אני אבדוק את זה. התקשרתי אליו, הוא אומר, אוי, אני כבר אמרתי כמה פעמים ללכת לעירייה, היא לא הולכת, זה כבר נהיה אצלה אובססיבי, היא אוהבת לאסוף צדקה. וזהו, היא כל הזמן אומרת כך. היא לא, אנחנו מנסים לעזור לה, לסדר את הדברים, והיא לא באה. טוב, אז זהו. פתרתי כבר את השאלה הזו. ועוד פעמים קורה שאנשים מגיעים לפה לבקש צדקה. על כל מיני דברים, והרבה פעמים זה בעניין של דיור. אז אני אומר להם, בואו תעברו לכאן, תעברו לפה. אתם רוצים לעזר, בבקשה, אנחנו מוכנים לעזור. תבואו, תגורו פה, כמה עולה לכם? אומרים, ככה וככה עולה לנו לחודש, תבואו לכאן, יעלה לכם פחות, והכל יהיה על מקום שלום. כלומר, למה צריך להחזיק בן אדם שחי יקר יותר, במקום יקר יותר? אני אבל אומר את זה לא רק כדי למצוא את הפתרון לבעיה שלו, אלא כי באמת קשה מאוד לדעת מפה האם האדם הזה באמת נזקק או לא. והרבה פעמים קורה שבאים מכתבים מכל מיני רבנים, אז חלק מהרבנים זה רבנים יישובים שנתנו להם מכתב תמיכה, ואני לא סומך על זה. כי אני לא חושב שיש להם יכולת לבדוק את זה כראוי. כלומר, או נאמר במילים אחרות, הבדיקה שאני חושב שצריכה להיות היא יותר דקדקנית. כלומר, אני רוצה לדעת האם באמת זו האפשרות האופטימלית לעזור. אני רוצה שעזרה תהיה בצורה טובה. ואולי לא. יש רבנים שנותנים, ויש שכוונתם אפשר לתת פרוטה, כמו שהזכרנו למי שמחזר לפתחים. זה הכל. אבל אנשים טועים וחושבים, כוונה לתת עם הרב זה... כתב מכתב, בטח כוונתו 50 שקל, אז אין לי, תן 30 שקל. אבל הוא התכוון חצי שקל. יכול להיות שלזה התכוון. ואפשרות נוספת, שהוא לא מכיר מספיק טוב. ולכן, הרבה פעמים תשימו לב, באים אנשים עם מכתבי תמיכה, אני כבר לא בודק את זה. אני אומר, ככה גם אבי, מורי רגיל, לא נותן מכתבי תמיכה למי שהוא לא מכיר אישית, מלפני שהתחילו הבעיות. מכיר אישית את הסיפור. לא נותן. היו כמה פעמים שאני סקרתי, וראיתי, תמיד חסר מכתב הכי חשוב, מהרב המקומי, של המקום שבו גר אותו אדם. יש לו מכתב מרב פלוני, ורב אלמוני, ואיזה רופא, שדרך אגב לא בטוח שאפילו זה יכול להיות מזויה, וזה לא בעיה לארגן דברים כאלה, אם כי אפשר להתקשר בטלפון. בכל אופן, האיש המקומי, עובד סוציאלי מקומי ורב מקומי, שזה האנשים הכי חשובים לשאלה הזו, אינם. ולא במקרה, כמו במקרה של אותה אישה. למה הם לא שם? מפני שהם חשבו שאפשר לעזור, בדרך זו וזו, והם לא עשו את זה. ולכן הם לא נתנו מכתב תמיכה. כי עכשיו כל העזרה היא באופן מסוים, מן חווית, בלי תחתית. ואם יעזרו בצורה נכונה, זה יהיה טוב. אז אם כן, זה שילוב ששני הדברים אמרנו, צטט את הצדקה בחוכמה. אז או על ידי גבאים טובים, וגם על ידי אנשי המקום. גם גבאים טובים, מה זה גבאי טוב? גבאי טוב זה גבאי לאנשי המקום. אם זה אחד שמארגן חלוקת מצרכים, למרות שהוא צדיק, אבל הוא צריך לארגן חלוקה של 5,000 מנות. מי יאמר לו מי צריך ומי לא צריך? איך הוא יכול לפקח על זה? לכן נכון לתרום למקום. מקום שאדם מכיר, מקום שבו הוא גר, ששם יעשו את זה בצורה הטובה, ובמיוחד אם אנחנו, אני אומר את זה כדרך אגב, אם אנחנו נמצאים ביישובים ביהודה ושומרון, אז ברור שפה גם אם תורמים לכאן, אז אפשר לעזור למשפחות של מצוקה, ואפשר אפילו אולי לקנות משפחה, ולהעמיד אותה על הרגליים, אם אכן נוצר עוד כסף. כי זה קל יותר פה להעמיד אדם על הרגליים. אז ממילא אם תורמים לעניי המקום פה, או לקופות הצדקה של המקום, ממילא יכולים אחר כך לעזור יותר. טוב, הזמן הסתיים, אז יהי רצון שאנחנו נזכה לקיים מצוות צדקה באופן השלם, ומתוך כך נזכה לכל הברכות שיש למי שנותן צדקה.